אנחנו ממשיכות את מעשה מחיגר, אנחנו בעצם מתחילות עכשיו. אני עונה פה למירי על איזו שאלה שהייתה לה, על הנושא של השדים שנבראו בערב השמשות. אבל מה שצריך להבין, שכוחות הרע, מאכילת עץ הדעת טוב ורע, הטוב והרע נמצאים בתוכנו. זה כבר לא משהו, זה לא ישות חיצונית לנו. לכן גם הנושא של שדים, רוחות וכל הדברים האלה, ושמבלבלים אותנו וכדומה, זה כביכול באמת דברים שנמצאים בתוכנו. ושדיברנו שהאבונות שלנו יוצרים בעצם את ה... אנחנו בוראים מלאכים רעים. כמו שאומרים לילד קטן, תגיד, תענה אמן, אתה בורא מלאך. אני בורא טוב, אני בורא רע. כאילו אנחנו יצירה אלוקית שגם יש לה אפשרות של בחירה ובריאה. יש לנו ממשלה על המלאכים. ואז מה שקורה זה שזה בעצם אני מזדהה עם קולות בתוכי, מחשבות, רגשות וכדומה, ששייכים לצד האחר. כל הנושא של המידות הרעות, של קנאה, תחרות וכדומה, אנחנו נתקדם על זה במעשייה היום, אנחנו נלמד איך זה בדיוק קשור. אבל בואו, אנחנו רוצים להתקדם עם המעשייה שלנו, ואני מזכירה איפה אנחנו נמצאים. אני שוב אומרת, אנחנו מתחילים לקרוא את המעשייה, ואנחנו מבינות שכל המעשייה היא בעצם משל, שרבי נחמן מנסה לספר לנו על המסע חיים, שכל נשמה יהודית עוברת בעולם, על הכוחות שאנחנו צריכים לקבל, על הכוחות שנלקחים מאיתנו, מה הסיבות שלוקחים לנו את הכוח, איך אני יכולה לשמור על הכוח, מה אני יכולה לתת, איך לזהות סביבה רעילה, איך אני יכולה לזהות... מי ראה פה את המטריקס? אני כל פעם שואלת את זה. המטריקס מדהים. יש לרוני, אני עוד שוב פעם עושה לו פרומושן, יש לרוני בעלי אתר שנקרא אמת מטריקס, המטריקס על פי הקבלה. זה אתר של איזה 15 או 18 שנה. אבל זה מדהים לראות את זה, כי הם לקחו על פי הקבלה את כל נושא ההוויה של עולם העשייה והכוחות הרוחניים והכל, הם עשו את זה בסרט אקשן של הוליווד. וזה מטורף. אני חושבת שמי שרואה את הסרט הזה עם ההסברים, פשוט מקבל, מתחזק באמונה. פשוט מתחזק באמונה. כי כל מה שרואים שם זה את כל ההוויה הזאת של המלחמה בין הטוב לרע. בין הכוחות הטובים לכוחות הרעים. הכוחות הטובים בסרט שם נקראים ציון, הם בני ציון. יש לרוני אתר שנקרא אמת מטריקס, רוני איילון. שם את רואה קטעים של הסרט, לא, יש שם גם קטעים של הסרט עם הסברים. אבל זה מדהים, זה מסביר את כל הנושא של בחירה וגורל וכל הנושא של כוחות הרשע והפשע. וזה מה שרבי נחמן מספר לנו פה עכשיו במעשייה, על כל הגורמים שלוקחים לנו את הכוח, למה אנחנו נולדים לעולם הזה, נשמה יהודית, שרבי נחמן כותב שהנשמה היהודית יש לה ייעוד, היא אמורה לקבל ממשלה על המלאכים. זאת אומרת, אנחנו אמורים, על פינו יישק דבר, אנחנו עושים טוב לעולם טוב. מה זה החריקות האלה? אנחנו עושים רע לעולם רע. זאת אומרת, אני עושה מעשה טוב, אני מאכילה את הצד הטוב, אני נותנת אנרגיה, אני נותנת כוח לצד הטוב, אני עושה משהו רע, אני מאכילה את הצד השני, אוקיי? כן. דיברנו על זה הרבה פעמים, שהמשל של האדם, שכל האדם זה מעין עולם קטן. כל מה שיש בעולמות בחוץ, יש אצלי בפנים, דיברנו על זה רבות. עכשיו, אנחנו נמצאים במעשייה, בשלב שהחיגר, כן? החיגר שלנו ראינו לאורך כל המסע, אני לא עושה חזרה אחורה, אבל ראינו שלאורך כל המסע החיגר, שזה בעצם הנשמה היהודית, בא וכל היום מתבונן ולומד דברים. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שאנחנו צריכים להשכיל ולהבין, שאם אני עברת את המסע החיים שלי בלי לקבל תובנות, בלי ללמוד מה אני רואה, ואנחנו רואים שלאורך כל המסע רבי נחמן מקפיד על זה ומספר לנו שהחיגר יישב את דעתו, חשב, שמע, התבונן, הקשיב, ראה, הלך לחקור, כן? וכל זה ברור שאנחנו מבינים למה הוא מאוד מאוד חשוב, כי איך אומרים, חוסר שפיות זה לעשות את אותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה. זאת אומרת, אם אני חי את החיים שלי, ולא מתבוננת בתוצאות, ומבינה שאני צריכה לעשות איזשהו שינוי, ואני חושבת שאותה התנהגות תפיק איזושהי תוצאה שונה, אז זה הגדרה של חוסר שפיות. לחשוב שאני אעשה אותו דבר, בתוצאה תהיה שונה. חוסר שפיות מוחלטת. ואם אנחנו לא מיישבים את דעתנו ועוצרים, זאת אומרת, אם יש לי עכשיו איזשהו מהלך של מערכות יחסים, ואני מחליטה שאני הולכת עם הקטע הזה של... מכירים את אלה שאומרים? אני מדברת רק אמת. אני כנה. עכשיו, כנות, מידת הכנות והאמת חשובה מאוד כדי להשתמש בזה, כדי לעשות בדק בית אצלי. המעגל היחידי שאני יכולה לשנות בעולם הזה זה את עצמי. ל- לכן שם נדרשת כנות, שם נדרשת אמת, שם נדרש חיפוש ודקדוק עם הדברים. גם מערכת יחסים עם הזולת, חשוב כנות וחשוב אמת, אבל הבדיקה צריכה מאוד להיות, האם אני נכנסת לטריטוריה של הזולת, האם אני מצפה ממנו בעקבות הכנות שאני פותחת בפניו להשתנות, האם אני בעצם אומרת לו משהו אמיתי כי יש לי איזשהו אינטרס שאני רוצה שהוא יזיז אותו לאיזושהי פעולה מסוימת, אם כן, התשובה היא שנפלתי בשליטה. בנושא השליטה זה הנושא שאנחנו נדבר עליו, השיעור הזה, על יראות, חרדות, פחד ושליטה. זה נושא השיעור היום. ואנחנו נמצאים בקטע שהחיגר עוקב אחרי השדים. אתם זוכרים את כל המסיעה עם השדים, שמלך השדים מקבל אליו לארמון את האבא והאימא, שהשדון הקטן שלהם נתפס על ידי איזה מלך אחר, והוא עצור באיזושהי מדינה אחרת, והם מנסים לשחרר את השדון הזה משם, והוא נורא, נורא כואב לו של השדים כואב, כן? למרות שכל המסיעה רבי נחמן מספר איך השדים, עיקר העניין שלהם זה להכאיב ולהזיק ולעשות לצנות ולפגוע באנשים אחרים. ואני פותחת סוגריים גם להגיד על נושא של לצנות, כי לא כל כך דיברנו על זה, אבל רבי נחמן, אצלו לצנות זה נחשב דבר, אחד המידות הקשות שיש. שמה זה לצנות? אני מגדירה את זה בצורה הכי פשוטה. לצנות זה משהו שמצחיק אותי אבל מצייר מישהו אחר. כן? עכשיו, מה זה לצנות? זה בעצם איזשהו ניסיון של אדם שמתלוצץ להוריד את האחר כדי להתגדל על חשבונו. ופה נכנס כל הציניות, ולא בצחוקים, ולא אמרתי לך באמת, אבל יש מעשייה של רבי נחמן שנקראת מעשה מחכם ותם, ששם התם שמייצג את התמימות, את השלמות, רבי נחמן כל הזמן מכניס לו בטקסט להגיד את המשפט, בלי לצנות, רק בלי לצנות. והכוונה היא בלי ציניות, בלי לרדת עליי, בלי להקטין אותי, בלי לצמצם לי את ההוויה, בלי ללעוג לי, בלי להעליב. הוא לא מתכוון בלי לצנות שזה בלי שמחה. שמחה זה תחום אחר לגמרי. לצנות זה איזשהו גורם שהוא מזיק. זה גורם שהוא ממש מבחינה רוחנית פוגע באדם. זה ממש לקחת, זה ממש פגיעה חץ בנשמה. וזה ממש ממש לא מתאים. אוקיי, אז אנחנו... סליחה. סליחה. טוב, שי, רוני מגיע עוד מעט. רוני יטפל בזה. שי, אנחנו נמשיך. עוד מעט רוני יגיע, רוני יטפל בזה. טוב, אז אנחנו נמצאים בשלב ש... החיגר מאזין לשיחות של השדים, והוא שומע שם שהמלך של השדים נותן כל מיני עצות ואומר להם ללכת ולהביא, זה לא, זה עוד לא. מה השתניתי? זה השלב הזה שהמלך של השדים מתחיל להגיד להם, טוב, בואו ננסה לחלץ את השדון, את זה שעצרו אותו, והוא מתחיל לתת להם עצות, והוא קורא לחבר של השדון ומנסה לשמוע ממנו מה קרה, והוא מספר שמקחו את הכוח של המלך, אתם זוכרות, ואז הוא מספר שאת הכוח הם נתנו לשד אחר שלא היה לו כוח. ומה קרה עם השד הזה? אומר המלך של השדים, אז תביא את השד הזה, תחזיר את הכוח, ותחזירו את זה למלך הזה, הבשר ודם, שהוא ישחרר את השדון. אז מה הוא אומר שם? לא, אי אפשר, הוא נהפך לענן. בשיעור הקודם דיברנו שהחיגר אומר, אני אלך לשמוע ולהקשיב, להבין איך הוא הפך לענן. כשמה זה ענן? אצל רבי נחמן, ענן יש לזה כל מיני אופציות. האופציה העיקרית של ענן זה משהו שמכסה את השמש, שזה מחשיך לי את החיים. אני לא רואה את האמת בצורה בהירה. ענן זה סוג של מניעות, של כל מיני דברים שבעצם מחשיכים את הראייה הברורה של הרוחניות של החיים. ואז קראו לאותו ענן, כן? ואומרים לענן, למה נהפכת לענן? אז הענן עונה, אני אספר לכם מעשה. ואופ, נפתח פה עכשיו מה שנקרא Windows בתור Windows. רבי נחמן מאוד אוהב לעשות את זה. יש לו תמיד סיפור, בתוך סיפור, בתוך סיפור. אבל איכשהו בצורה גאונית הוא מחבר את הכל. אני חושבת שבית ספר לתסריטאות, זה שהם לא לומדים את המעשיות האלה, זה... והוא עכשיו מספר את הסיפור, ואנחנו עכשיו נמצאות בשלב הזה, שאנחנו שומעות את המעשייה ושומעות את הסיפור. היי. הסיפור הוא מעשה, ושמע, אומר ככה כן, וקרא את הענן, וישב את עצמו האיש ענה ללכת אליהם, החיגר, לשמוע מה הם מדברים, ושמע שהשליח שאל אותו את הענן, איך אתה בא להיות בכאן ענן, והשיב לו, אספר לך מעשה. ומתחיל המעשה, בתוך המעשה. פעם אחת היה חכם אחד, והקיסר מהמדינה היה אפיקורס גדול, ועשה את כל המדינה לאפיקורסים. והלך החכם וקרא את כל בני משפחתו, ענה ואמר להם, הלא אתם רואים שהקיסר הוא אפיקורס גדול, ועשה את כל המדינה אפיקורסים, וקצת ממשפחתנו עשה גם כן לאפיקורסים, ובכן נפרוש אל המדבר, כדי שנשאר באמונה בהשם יתברך. והסכימו עמו, כן? ואמר החכם שם, היינו שהזכיר איזה שם מן השמות, והביא אותה, מה שנקרא קפיצת הדרך, אל המדבר, ולא הוטב בעיניו אותו המדבר, ואמר שם, ונשא אותם למדבר אחר, מדבר אחר, ולא הוטב בעיניו גם כן, ואמר עוד שם, והביא אותם למדבר אחר, והוטב בעיניו. ואותו המדבר הייתה סמוכה אל השני אלף ערים, והלך אותו החכם הנ"ל, ועשה עיגול סביב אותם, שלא יוכל שום אחד להתקרב אליהם. סיפור, התחלנו סיפור. מי שזוכרת את תחילת המעשייה, תחילת המעשייה התחילה עם אותו חכם. אתם זוכרות את תחילת המעשייה? שרבי נחמן אמר שהיה חכם אחד, כן? שעמד למות ואמר, מעשה בחכם אחד, קודם מותו, קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. תחילת המעשייה. ועכשיו אנחנו קולטים שהמעשייה הזאת, שעכשיו סיפור בתוך סיפור, מחזירה אותנו לאותו חכם. ומה היה כל כך מרגש באותו חכם, שהתעכבנו על זה הרבה שיעורים, שאמרנו שהוא אמר לבנים שלו, הוא ציווה עליהם להשקות אילנות. ודיברנו על זה שמבחינה רוחנית ומבחינה חינוכית, להשקות אילן זה לא כמו לאלף אילן, או לקשור את האילן כדי שיגדל בצורה מסוימת, או לייצב את האילן. הוא אומר להשקות אילנות. להשקות אילנות זה אומר שאני לוקחת את האילן, אני משקה אותו, ומה שיצמח ממנו יצמח. זאת אומרת שהחכם מביא פה איזשהו אלמנט של אמון מאוד חזק בפוטנציאל שיש לאותו אילן, לכל האילנות. יש לי פה מלא אילנות, ויש לי אמון באילנות האלה, שאני יכולה להשקות אותם ולתת להם לצמוח כמו שהם רוצים. אני לא קושרת אותם, אני לא מעדקת אותם, אני לא, איך אומרים את זה שעושים, מרכיבה להם איזה משהו. אני לא מסיידת אותם, אני לא מגדרת אותם. כלום, מה אני עושה? אני משקה אותם. ועכשיו אנחנו קולטים שרבי נחמן מספר לנו, שם הוא לא אמר את זה, הוא לא דיבר על השם יתברך. עכשיו בתוך המעשייה הוא מספר לנו שאותו חכם הייתה לו אמונה בשם יתברך. זאת אומרת, החכם הזה מאמין באלוקות, הוא מאמין שאלוקים ברא את האדם ישר. והוא פה, לכן, היות ויש לו אמונה באלוקות, יש לו אמונה בטוב, ולכן יש לו את האפשרות לגשת לאילנות, שאילנות אנחנו מבינים כולנו כי האדם עץ השדה, כולנו מבינים שהאילן זה אנחנו, והוא מספר ואומר לבנים שלו, תשקו את האילנות ותראו מה יגדל מהם, מהפוטנציאל שלהם. כל אחד יגדל להיות משהו אחר. כשאני רואה את הזרע הקטן, אני לא יודעת מה יצמח מזה. אבל יש בי אמון ואמונה בטוב, ואני מאמינה שאם אני אשקה אותו, במה אני אשקה? בדברי אמונה, יצמח ממנו דברים טובים. וזה מגיע פה ומדבר רבי נחמן ואומר שכל המדינה הפכו להיות אפיקורסים. ואני רוצה לציין שרבי נחמן, שהוא דיבר על אפיקורסות באותה תקופה, שאני מדברת לכם על לפני 250-260 שנה אחורה, זה עוד היה התקופה, הוא הנכד של הבעל שם טוב, זו הייתה תקופה שהחסידות הייתה בשיא התפתחותה. הבעל שם טוב, כן, היה מסוגל מבחינת רמת הרוחניות שלו, הוא היה מסוגל להגיע לעולם האצילות ולהוריד אור מעולם האצילות לתוך עולם העשייה. כל תלמיד שלו הפך להיות מאור גדול בזכות עצמו, כן? ולכן החסידים עצמם מאוד התנגדו לנכד הזה של רבי נחמן, שהתחיל כל הזמן לדבר בכל התורות שלו על חושך, על אפיקורסות, על אפיקורסות גדולה שבאה לרדת לעולם, על עצבות, על ייאוש. לא צריכו להבין, הם חוו את ההתעוררות של החסידות שהביאה אור גדול, אור מעולם האצילות לתוך עולם העשייה. חזו, העם כולו הפך להיות הרבה יותר מאמין. מי שמכיר את הסיפור של הבעל שם טוב יודע שהוא עבר בכפרים והאיר מה שנקרא באלף ובעין את העם היהודי שהיה ממש כבוי בתוך עולם של רדיפות ועניות וקושי מאוד גדול בכפרים שם בכל אזור אירופה, פולין בכל האזורים האלה, אוקראינה וכדומה. ולכן, כל פעם שרבי נחמן דיבר על אפיקורסות, הייתה לו התנגדות גדולה בעיקר מצד החסידים. המתנגדים הכי גדולים של רבי נחמן היו מצד החסידים, הדוד שלו, רבי ברוך ממז'בוש, כן? שהוא אח של, של סבתא של רבי נחמן, היה מהמתנגדים הגדולים שלו גם. טוב, לא משנה שגם רבי נחמן עורר על עצמו מחלוקות, היה לו איזה עניין רוחני למה ואיך, אבל זה לסיפור אחר. אבל צריך להבין שמי שראה אחר כך, אנחנו נמצאות כבר, מה שנקרא, ההיסטוריה עברה עלינו, אנחנו מסתכלות אחורה, ואנחנו רואות שאכן הגיעה אפיקורסות מאוד מאוד גדולה לעולם, המודרניזציה, כל העולם הפך להיות, כל העולם העתיק השתנה לעולם מודרני. רבי נחמן בהחלט צפה את פני העתיד, הוא בהחלט ראה את האפיקורסות הגדולה שהולכת לרדת לעולם, ומה העצה שלו? כנס למדבר. אתה רואה מקום שכולם שם נהיים אפיקורסים? לך למדבר. עכשיו, אני גרה בשנקין, תל אביב, שם חזרתי בתשובה, אז לי יש קצת פירוש אחר למה זה המדבר הזה, אבל יש איזשהו מקום באמת שאתה סוגר, אני אגיד את זה ככה, אצלי יש לי בלי עין הרע 8 ילדים, ואנחנו חזרנו בתשובה בשנקין, תל אביב, ונשארנו בשנקין, תל אביב, ופתחנו מרכז קירוב להשקות אילנות מהמעט שיש לנו, שם קצת מעט בקוס, מה שיש לך, אומר הרבי מחבד, אתה יודע א' ב', תלמד א' ב'. מה שאתה יודע, תלמד, תשקה, תשקה באמונה. ואני מבינה את הרעיון הזה שצריך לעבור מקום למקום שהוא טוב לך. ותשימו לב, רבי נחמן פה מדייק עם החכם הזה, נותן לנו פה עצה. יש לפעמים מקומות שמבחינה רוחנית, את תרגישי שם שאת לא במקום המתאים שלך. וזה עכשיו יורד לי הסימון ואני נזכרת ואני אומרת לעצמי, טוב, אני כאילו נכנסתי לאיזה לופ עכשיו, רציתי להגיד לכם, כן, צריך לעבור למדבר. לא, אני נשארתי בשנקין, תל אביב. זה מה זה לא מדבר? זה מדינת תל אביב? זה כאילו, זה... כשהוא מתכוון למדבר פה, הוא מתכוון לברוח מהאפיקורסות למדבר, שזה מקום שאין לך השפעה של אפיקורסות עליך. רבי נחמן מדבר מאוד על זה שאדם הולך ברחוב למשל. הוא אומר שאדם שחשב, הלך לפניך ברחוב, וחשב מחשבות של זימה, אתה יכול ללכת ברחוב ופתאום המחשבות האלה ייכנסו אליך. זה אנרגיה רוחנית קיימת, זה יכול להשפיע עליך, כן? ומצד שני, אתם רואים פה שהחכם הולך פה לכמה מדברים, והוא אומר לנו רבי נחמן, כל אדם צריך להרגיש איפה הוא מרגיש איזשהו נוחות מסוימת במקום שהוא מרגיש ששם הוא יכול להתפתח רוחנית. ואני נזכרת שבתחילת התשובה שלנו, רוני מאוד רצה לעבור לאיזה יישוב וכאלה, ואני רמת שרון נצנובית, אמרתי לא רק לא קהילה, רק לא יישוב, רק לא, לא יכולה לחשוב על זה, ונהלכנו להתייעץ עם איש מאוד, מאוד גדול בתורה וצדיק וזה וזה. והוא הסתכל עלינו ואמר, אשתך צודקת, אתם צריכים להישאר בתל אביב. ועכשיו בדיעבד אני קולטת, כי נשארנו בתל אביב, כי בעצם בשנתיים ראשונות של התשובה שלנו כבר פתחנו מרכז קירוב, ורק רצינו להשפיע טוב, אז זה לא סתם. אבל צריך להבין שרבי נחמן אומר פה שאדם צריך לזהות. איך הוא אומר את זה פה? שהוא מרגיש שזה לא הוטב בעיניו, כן? והוא עבר לעוד מקום. ולא הוטב בעיניו. יש פה איזשהו מקום שרבי נחמן בא ואומר לך, הטוב בעינייך, כן, מהלאה גולדברג דירה להזכיר, השכנים נעים בעינייך, טוב בעינייך, יש לך נינוחות פה, את מרגישה שאת נושמת עמוק במקום וטוב לך במקום הזה, כי אם לא, רומס פה רבי נחמן שיש עניין, אמנם כשאדם מחובר לאלוקות בצורה מוחלטת, אז האלוקות היא הכל ואין מקום שנעדר ממנו, זה לא משנה כי בכל, הקדוש ברוך הוא אחת מהשמות שלו זה המקום, כן? זה אחד מהשמות של השם. מי שמחובר אליו, לא משנה איפה תשימו אותו, הוא מחובר אליו. אבל יש עניין של באמת לחפש את המקום הרוחני שלי שטוב לי שם, שזה הטוב בעיניך. יש לך שם עין טובה על המקום הזה? את רואה את המקום הזה ויש לך, את משפיעה שם טוב? את רואה בטוב את המקום? כי גם, אני אומרת לעצמי, אם הייתי יושבת בשנקין והייתי רואה את המקום ברע, והייתי עושה עין רעה לשכנים שלי, אז באמת עדיף שאני אעזוב את המקום, אני לא מועילה שם לאף אחד. אבל אם אני נמצאת בשנקין, ולא משנה מהשכנים שלי, אני רואה שם נשמות גדולות ואני אוהבת אותם, יש לי עין טובה על כולם, כן? למרות שהם לא נראים כמוני ולא חושבים כמוני, לא חושבים, בואו, כאילו, הכי לא כמוני, בסדר, בואו נלך הכי להארד קורט של העניין, אבל יש לי עין טובה עליהם. אז אני פתאום להבין את זה, טוב בעיניך, תשאר פה, לא טוב בעיניך, תתקדם הלאה. באמת, אדם צריך למצוא מקום שהוא מרגיש שזה ערוגה נעימה לצמוח בה, מקום שנעים לו. אוקיי? ואז מה הוא עושה? אנחנו כבר שומעים מרבי נחמן שהוא מתקרב לשני אלף ערים האלה, שאמרנו ששני אלף ערים זה המקום של 2,000 אמה, שזה מחוץ לתחום שבת, כן? שזה מקום שזה מחוץ לתחום הקדושה. הוא מתקרב לאזור שאנחנו מבינים שזה האזור של השדים והרוחות, והוא עושה מסביבו מעגל, עיגול, ואמונתך סביבותיך, כתוב בתהילים. מצייר מעגל של אמונה, כן? אבל בוא נראה מה ממשיך לספר אותו שד. והשד הזה, שהוא ענן, מספר. הוא ממשיך לספר, כן? ויש אילן, מספר הענן השד הזה, שאם היה אותו אילן נשקה, לא היה נשאר ממנו, היינו מן השדים, כלום. על כן עומדים יום ולילה מאיתנו, השדים, הכוונה, שחופרים ואינם מניחים מים לאילן. זאת אומרת, השד ממשיך לספר למלך מה קורה שם בכל האזור הזה. יש שם אילן, הנשמה היהודית, כבר דיברנו על זה, כן? אילן זה הנשמה היהודית, ובכלל בזוהר וקבלה, אילן מסמל גם עולם רוחני. אבל הכוונה פה לנשמה יהודית, והוא אומר שמה עושים השדים? מונעים, הם חופרים, חופרים כמו תעלות, כדי למנוע מהמים להגיע ולהשקוט את אותו אילן. זאת אומרת, אם החכם אומר לנו תשקו אילנות, אומרים השדים, אנחנו דואגים שהמים לא יגיעו לאילנות. זה מה שאנחנו עושים יום ולילה. יום ולילה. הם מה שנקרא עובדים בזה. מה זה המים? מים זה תורה. מים זה חיות. מים זה שמחה. מים זה חיים. בלי מים הכל מתייבש. דיברנו כל המעשייה הזאת גם על העניין שאנחנו מחפשים את החיות, את האותנטיות שלנו, שהחיים שלנו לא יהיו יפש. כשהחיים שלי יבשים, אין לי כלום. אין לי חיות, אין לי שמחה. דיברנו על זה ארוכות במשך המעשייה, גם דיברנו על העניין הזה של עצבות. דיברנו על זה ששדים נקראים כתב ומרירי, והם אחראים לצער אותנו, להוריד אותנו, להפיל אותנו למצבי רוח קשים. כתב ומרירי. אמרנו גם שכישופים ושדים, כישוף שמכחישים שם פמליה. זאת אומרת, ומספר לנו את זה השד פה, שהם פשוט עובדים בזה. יום ולילה חופרים מסביב לאילן תעלה, שהמים, החיות, הויטליות של החיים שלי, התורה, האמונה, שזה לא יגיע אלינו, כן? לנשמה היהודית. ואינם מניחים מים לאילן. וזה פשוט צריך להבין שזה עיקר העבודה של הצד האחר, זה למנוע מהאיש היהודי לשמוע תורה. אני חייבת לספר את זה, אולי אני אקריא לכם את זה אפילו. אתמול התפרסם איזשהו פוסט שמה שנקרא חרך את הרשת. רגע, שלחתי את זה לילדים שלי, אז בואו נראה איפה זה פה. חרך את הרשת הפוסט הזה של... כמה הם קטקטים פה כולם? דקה. רגע. פוסט שחרך את הרשת של מנהלת של אולפנה, שבשבת, נו, בשבת היא הייתה אצל משפחה, דקה, הנה אני מגיעה לזה. נו, טוב, אני רואה פה הודעות שגם לא ראיתי, חכות שאני מסתכלת על התמונות של הנכדים ואני נעלמת לכם. דקה. נו, קרציות, כמה אתם מדברים? טוב, יש פה גם קניות של כרטיסים לאומן ראש השנה. אל תשאלו מה הולך פה, בסדר, דקה. טוב, אם אני לא מוצאת את זה, אז אני אדבר את זה. הנה, ראש האולפנה כבשה את הרשת בשיעור מטלטל. ראש האולפנה צביה או צביה אומרים בירושלים. בקיצור, היא שיתפה בחוויה שהייתה לה בשבת האחרון, והיא אמרה שם בפוסט הזה, היא סיפרה, טוב, אני לא יכולה עכשיו להקריא את כל זה, אבל היא כתבה ככה, איזה שיעור מטלטל קיבלתי השבת מילד בן 12. התארחנו אצל חברים במגדל העמק, חרדים, ספרדים פתוחים, הילדים בחינוך חרדי בלי ליבה. אין חופש גדול, רק בין הזמן, עם 9 באב לראש חודש אלול. ערב שבת, סוף הסעודה, הילד בן 12 מספר שעוד מעט מתחילה בישיבה תקופת הקציר. מה זה תקופת הקציר? חודש וחצי שהם עושים חזרה על כל השנה ולומדים בעל פה, את דפי הגמרא שלמדו השנה. אז היא מתפלאת ואומרת, מה זאת אומרת בעל פה, את הדפים? אז הוא אומר לה, הדפים עם רשמי ותוספות. והוא זכה מקום ראשון, כמה דפים היא שואלת אותו? תנשמו, היא כותבת, 85 דפים. ילד בן 12 יודע בעל פה, תוספות, רשי, גמרא, הכל. וכשהקראתי את זה, ואז היא כותבת ככה. אם אני לא טועה, כל החמש יחידות גמרא זה בקושי 20 דפים. כן, מי שכבר עושה בגרות בגמרא. והילד הזה מבית ספר חרדי יסודי רגיל במגדל העמק למד 85 דפי גמרא בעל פה, כולל רש"י ותוספות. וכשסיפרתי את זה לילדים שלי, אז הבן שלי שבדיוק אספתי אותו מהישיבה אמר, מה, 85? בסדר, אצלנו יש לי חברים, אנחנו אוחזים על 500 דפי גמרא. 500 דפי גמרא בעל פה. עכשיו צריך להבין, כן, אני שמה פה סוגריים, הילדים שלי למדו בחינוך חרדי בלי ליבה, בלי עין הרע, אחד מהם פרקליט, לא משנה איפה, פרקליט במחוז מרכז, עוד אחת מסיימת עכשיו לימודי זה, כאילו הם כולם, הם משלימים את זה ברגע. החוכמה היהודית, זאת אומרת, גם יש לי חתן אחד בהייטק, עוד חתן שני שנכנס עכשיו להייטק, והם קוצרים, הם עשו בגרויות בחצי שנה. כל מה שלומדים 12 שנה, בחצי שנה הם עשו השלמת בגרויות, הוציאו ציונים פצצה. מה שנקרא, כשהעיפרון שלך מחודד ואתה מגיל קטן, אין לך הסחות הדעת, יש לך יכולת ריכוז. יש לנו חבר שהוא אחד מראשי המחאת הייטקיסטים. כן? יש לנו חברים כאלה. ישב אצלנו בסלון לפני כמה זמן ואמר, תקשיבו, כאילו, כל מיני עניינים בזה, והוא אמר, תקשיבו, תכלס אנחנו רואים בהייטק, החרדים מגיעים עם מוח, חבל על הזמן, ועם יכולת ריכוז שלא ראינו דברים כאלה. ומסירות, אז הוא דיבר על איזשהו רעיון שהוא רצה כאילו לקחת חרדים ולעשות, לא משנה, הרעיון הזה עוד בחיתוליו. אבל למה אני אומרת את זה? תראו מבחינה תודעתית איך הציבור, מה הציבור? אמא שלי בוכה לי בטלפון, תני להם ללמוד אנגלית, תני להם ללמוד. אני לא אומרת, אנגלית זה באמת חשוב, אנחנו מדברים בבית אנגלית וילדים יש להם מיומנויות של אנגלית וכדומה. אבל צריך להבין שהתורה היא החוכמה של העולם. כשאני מחדדת את השכל, כן, והדעת שלי מיושבת, ואני יודעת מה הכיוון שלי, אני לא מתברברת, אז המוח עובד מצוין. ויש חיות, ויש תכלית, ויש מטרה, יש למה, יש למה, יש כיוון, אוקיי? ואנחנו רואים שמבחינת תודעתית, אם אתם תשימו לב מה עסוקה רוב התקשורת היום, בכל הזמן בלהנמיך ולהקטין לבייש ולדכא את כל הנושא של לימוד תורה. זלזול שלא ראיתי כדוגמתו. וכמה אנשים שחוזרים בתשובה אומרים, אני זוכרת שרוני חזרנו בתשובה לפני 29 שנים, והוא היה חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות פיזיקה, חמש יחידות כימיה, הוא כזה מהמחוננים, אני גם, אבל הוא עלה עליי, והוא התחיל ללמוד גמרא, הוא אמר לי, לא, את לא מבינה. זה לפתוח סברה, לבטל את הסברה, לפתוח סברה אחרת. זה כאילו כל הזמן, היום בעידן המחשבים מבינים את זה, שאתה פותח עוד תוכנה ועוד תוכנה ועוד תוכנה ועוד תוכנה, מחבר את הכל, מסדר את הכל. זה יכולת אינטלקטואלית מטורפת. ומה יש בתודעה בחוץ? תראו איזה הנמחה. איך רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה א' אומר, הוא כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, הוא כותב דע כי על ידי התורה, נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנחנו מבקשים ומתפללים, ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני והן בגשמי, והוא אומר, ועכשיו בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל, כי עכשיו עיקר החשיבות ואכן הוא אצלם, אבל על ידי התורה נתעלה חן וחשיבות של ישראל. והוא ממשיך פה בתורה מהממת, תורה א' של ליקוטי מוהר"ן, שהוא בא ומספר לנו, לכל האנשים המאמינים בתורת ישראל, אל תיבהלו ממה שקורה בחוץ. אין לכם חן עכשיו. החן והחשיבות של התורה נפל. עכשיו זה אצלהם. דוגמניות ומילאנו וקולנוע והוליווד ווואו. ולמה זה נפל? כי גם אנחנו באיזשהו מקום לא מחשיבים ולא נותנים חן וחשיבות לתורה. גם אנחנו, אנשים הדתיים, אני מדברת אפילו, כאילו יש איזה מקום כזה של קצת, כאילו פתאום אנחנו מושפעים. דיברנו על מחשבות שהולכים ברחוב וזה נופל לנו על הראש, בואו, המחשבות האלה משפיעות עלינו. ובזה עסוקה הסתרה אחרי יום ולילה. זאת המלחמה. אכן, והחשיבות איפה? שם או פה? כן? וזה לא נראה נוצץ. והספרים האלה, כמה עולה ליקוטי מוהר"ן? 20 שקל? כן? אני חושב שבוע הספר, אתה קונה ספרים, אתה קונה איזה, זה הכל כזה. לקחתי שני ספרים שרציתי להחזיר אותם, אבל באופן מפתיע סתרה אחר שפכה לי עליהם כוס מים בלילה. היה לי כוס מים ליד המיטה, זזתי, אף ספר לא נרטב, שני הספרים האלה נרטבו, ארבע הסכמות והסכמה החמישית, בדיוק הרבנית דיברה על זה גם שבוע שעבר, אז אמרתי לה, מה, גם את קנית הספר הזה? שמעתי, אמרתי, אני אקרא, מה יש להם להגיד? אז היא אומרת לי, אסור לך לקרוא את זה, וזה הכל הם מעתיקים מאיתנו, היא צחקה. רציתי להחזיר את זה, אבל נשפח על זה מים, זה שתקוע לי בחדר. אבל למה אני מתכוונת? יש איזשהו מקום שאת תראי עכשיו איזה קואוצ'ר, לא יודעת מה, רובינס, לא יודעת מה השמות של הקואוצ'רים וזה, אנשים רצים אחריהם. דיברנו שבוע שעבר על מפורסמים של שקר, על אנשים עם רטוריקה וכן, והדיבורים שלהם נוצצים, אבל הם ניזונים מתשואות הקהל ומעקבות שהקהל נותן להם. ופה יש לנו כאילו את חז"ל, הם, באמת, כל דרך רוחנית שאני קוראת או מתוודעת אליה או שומעת, זה דרכים רוחניות שהבעל שם טוב דיבר עליהם, שחז"ל דיברו עליהם, רבנו מדבר עליהם, עצות לחיים. אבל אנחנו לא מחפשים את המים האלה, אנחנו רצים לחפש את זה, כי החן והחשיבות אצלהם. אז זה גם כן משהו פנימי שאנחנו צריכות לעשות הסתכלות בתוך עצמנו, לראות מה קורה עם זה. ואז שאל אותו, המלך של השדים שואל את השד, מה זאת אומרת? למה עומדים יום ולילה? כיוון שחופרים פעם אחת למנוע מים ודי. כאילו, מה אתם עובדים בזה? שריפו את זה פעם אחת ודי. מה אומר לו השד? ישיב לו שיש בינינו מדברים, ואלו המדברים הולכים ועושים מחלוקת בין מלך זה למלך אחר, ועל ידי זה נעשה מלחמה, ועל ידי זה נעשה רעידת הארץ, ונופלת האדמה שסביבות החפירה, ויכול לבוא מים לאילן. על כן עומדים תמיד לחפור כנל, כן? זאת אומרת, השד מספר פה, מגלה לנו סוד, רבי נחמן מגלה לנו סוד, ששם אצל כל השדים יש מדברים, דיברנו שבוע שעבר על דיבורים של לשון הרע, כן? דיברנו על איך בעצם השדים נכנסים לי לתודעה, איך הם מצליחים בעצם להיכנס לתודעה של האיש היהודי, ודיברנו ששדים נמצאים במקומות ריקים ושוממים, וכשהמוח שלי ריק מדעת, של אמונה בו יתברך, אז מתרוקן לי השכל מיישוב הדעת של אמונה ותכלית, נכנסים לשם השדים. ושאלנו איך מתרוקנת לי הדעת, הסביר לנו רבי נחמן בתורה שקראנו שבוע שעבר, שעל ידי דיבורי לשון הרע, אני מאבדת את הדעת של החיבור איתו, כן? ואני יורדת לחיבור, לפירוד, אני נכנסת לעולם הפירוד, לעולם של הסתרא אחרא. ודיברנו על זה שדיבור לשון הרע, הוא ממקום שאני מנסה להרים את עצמי מעל אחרים, כן? לכן אני מחפשת את הפגמים, ושבוע שעבר דיברנו הרבה על עין טובה ועל עין רעה, וראינו שזה בעצם אחת הסיבות שכוחות הסיטרה נכנסים לי לתוך התודעה ולתוך החיים. סיבה נוספת שדיברנו עליה זה אמרנו שאנחנו גם עושים טעויות, עבירות וכדומה, וזה נחקק לנו בעצמות. ודיברנו ארוכות על זה שבוע שעבר, שיש תורה שלמה של רבי נחמן שמדברת על וידוי דברים, איך אני צריכה לספר את המעשה, להתחרט אליו, אני צריכה לספר את המעשה, כדי שיקחו את האותיות של מה שפגמתי ויסדרו את האותיות מחדש, וזה בעצם תהליך של תשובה שאני עושה, וכמובן לא חוזרת על העשייה הזאת. ואז מספר לנו פה השד, שגם אצל השדים יש את, מה זה גם אצל השדים? אצלם זה בעיקר חוגג, תחרות, שנאה וקנאה ולשון הרע, הם מדברים אחד על השני. מה קורה שיש מלחמה בסתרא אחרא אחד עם השני שם? על מה הם רבים? הם רבים על כוח. ראינו שהשדים כל מה שמעניין אותם זה שאין להם חיות משל עצמם, הם גופות בלי נשמה, לכן הם מחפשים כל הזמן לינוק מנשמת האיש היהודי, וגם דיברנו על מפורסמים של שקר, שדים יהודיים, שזה אנשים כביכול מפורסמים, וכביכול יכולים לראות גם צדיקים, ועם ציציות והכל וכדומה, אבל בעצם במהות שלהם, אין להם משל עצמם, אין להם האותנטיות של עצמם, הם איזה סוג של חיקוי זול, ובעצם הם מאכילים את הסיטרה, כי כל התכלית של התורה שלהם, היא לא לאחדות, אלא היא לשם הגאווה והאגו. שימו לב איזה דקויות יש בעולמות רוחניים. אני יכולה למסור תורה, וכותב רבי נחמן, שהתורה שאני אמסור, אם אני אלך איתה במקום של אגו, ואנסה להגדיל את עצמי ולפאר את שמי ולהשוויץ בזה, כן? או לקבל שררה מזה, או לקבל טובות הנאה מזה מאנשים, או לקבל המון מעריצים וכדומה, אז בסופו של דבר, אותה תורה יכולה להיות סם חיים, יכולה להיות סם מוות. והתורה שהיא באה ממפורסם של שקר, היא פשוט סם של מוות, והיא גורמת לאנשים לאבד את החיות של עצמם. אנשים מרגישים מרוקנים, הם לא מרגישים שהם מתמלאים בתורה ובחיבור באחדות אליו. אז מספר לנו פה רבי נחמן שהמלחמות של השדים על כוח, אדם שמחפש כוח, הוא יריב על זה כל היום עם כולם. כן? זאת אומרת, השדים לא רק מחפשים כוח לקחת מאיתנו, אלא הם גם רבים אחד עם השני. בדרך אגב, אם אנחנו רואים עכשיו מה שקורה בעולם, אני תמיד מסתכלת ואומרים, זה רב עם זה, זה רב עם זה, זה רב עם זה, זה רב עם זה. אני נזכרת במסיעות של רבי נחמן ובדברים שהוא מספר, ואני אומרת, הנה, 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 הנה עוד רגע בא המשיח. כי הסיפור הוא כזה, שהם יריבו, טוב, אני לא אגלה את הסוף. נמשיך. אז מסביר לו השד, כשאנחנו רבים אחד עם השני, אז נופלת האדמה ויכול להגיע מים לאילן. אנחנו לא רוצים לתת כוח לצד הטוב, כן? לכן אנחנו עומדים תמיד לחפור כנל. והשד ממשיך לספר ממעשי השדים, והוא מספר, וכשנעשה מלך בינינו, עושים לפניו כל הלצנות ושמחים, וזה מתלוצץ החיזיק תינוק, והיולדת מתאבלת עליו. מה זאת אומרת החיזיק תינוק? תשימו לב מה הוא מספר פה. שהם הורגים תינוקות, כן? היולדת מתאבלת עליו. תראו איזה רשעות. הם קוראים לזה לצנות, כן? וזה מראה לצנות אחרת, וכן כמה מיני לצנות. תבינו מה זה, איך המילה לצנות אצל רבי נחמן? זה מוות. אני עכשיו לועגת למישהו? אני משפילה? אתם מכירים את האנשים שבציניות מביאים עליך דחקה מול כולם? ואת מרגישה שאדם בפנים שלך יורד למטה, הוא מלבין את פנייך ברבים? זה רצח. זה רצח של נפש. כמה ילדים חוטאים בזה? אני עושה על זה תשובה. כשהייתי צעירה, היה לי לשון חדה עם הומור. מזל שחזרתי בתשובה. כשהמלך בא בתוך השמחה, הוא מספר אותו שד, המלך של השדים, בא בתוך השמחה שהמליכו מלך שד אחר, כי הם כל היום רבים שם על מלוכה, כן? תשימו לב, רבי נחמן לא סתם מדבר כל הזמן על מלכים ומלוכה של השדים. אני כזה קופצת קדימה. החטא הכי גדול, זאת אומרת, השורש של כל החטאים, השורש של כל החטאים שנמצאים בעולם שלנו, זה מה שנקרא אנא המלוך. אנא המלוך זה אני רוצה להיות המלך. וזה מתחיל מהנחש וחווה, שהוא אמר לה, אף כי אמר לך אלוקים, בואי, והייתם כאלוקים בורא עולמות, כבר שם, עוד לפני שהיא אכלה מהתפוח, לפני שהיא עשתה עבירה, מה המניע של אכילת התפוח? אנא המלוך. הרצון לשליטה, הגאווה והרצון לקחת את הכתר של בורא עולם ולהגיד, לא, אני המלך, אני רוצה למלוך. ודרך אגב, אנחנו שמים לאיפה במעשייה, גם הלבנה שהתלוננה שלוקחים לה את הכוח, מה היה גם הלבנה, מי שמכירה את הסיפור עם הלבנה והשמש, שהיא באה והתלוננה על הקדוש ברוך הוא, מה זה שני מלכים, זה צריך להיות פה מלך אחד, אז הקדוש ברוך הוא אומר לה, אז לך תמעטי את עצמך. גם הלבנה היה שם איזשהו פגם שהיא רצתה למלוך, אבל לא נכנס לזה עכשיו, בסדר? ובתוך השמחה שהמלך של השדים הולך ומטייל עם השרי מלוכה שלו, ומנסה בעצמו לעקור את האילן. כי אם לא היה האילן, אומר השד, אם לא היה האילן כלל, היה טוב לנו מאוד. הצד של הסיטרה, הצד הרע, רוצה לכבוש אותנו, כאילו לכבוש את הצד הטוב, לא בא לו לנשמות היהודיות האלה שמזכירות שיש בורא לעולם. תבינו, זה משחק שחמט פה שהולך להסתיים עוד מעט. כן? אנחנו החיילים הלבנים והם החיילים השחורים. לא יעזור כלום, זה משחק שחמט על העולם, כן? הוא מחזק ליבו מאוד כדי לעקור את האילן כולו, זאת אומרת, המלך של השדים מחזק את ליבו מאוד כדי לעקור את האילן כולו, שכולו מלא בשמחה שם של ההוללות של המלכה שלו, וכשהוא בא אל האילן, הזי האילן, אני הנשמה היהודית, צועק מאוד, ואז נופל עליו פחד על השד וחוזר לאחוריו, כן? והוא ממשיך ומספר פה, פעם אחת נעשה מלך חדש ביניהם, ועשו לפניו לצנות גדולות כנל, ובא בשמחה גדולה, ועשה לעצמו אבירות לב מאוד, ואמר לעקור את האילן כולו לגמרי. זה ממש ממש ההגדה של פסח, ובכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו בידיו. איך מצילנו מידיו? בליל הסדר, שאתה רגע סי אצלנו בשולחן, ויצעקו צעקה גדולה. ואז בשלב הזה שי מחייכת, שי שנה הבאה את באה לצעוק איתנו, די. והמקום הזה, המקום הזה של ויצעקו צעקה גדולה, תבינו, רבי נחמן מדבר על כוח הצעקה של האיש היהודי, הוא מדבר על צעקה לאו דווקא פיזית, הוא מדבר גם על צעקה, הוא מדבר שאחת מהדרכים להכניס לתוכי אמונה, הוא מסביר את זה באחת התורות שלו, שאחת הדרכים לרכוש אמונה, זה על ידי הצעקה של האיש היהודי. והצעקה של האיש היהודי לא חייבת להיות צעקה ווקלית עצומה. הוא מתאר גם מציאות שאתה יכול לצעוק אליו בשקט, 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 אבל צעקת הלב. ואומר פה רבי נחמן, כן, כשבא אותו המלך של השדים ובא אל האילן, אל הנשמה היהודית, כדי לעקור אותה, אזי האילן צועק מאוד, ואזי נופל עליו פחד וחוזר לאחוריו. זאת אומרת, רבי נחמן נותן לנו פה עצה מטורפת. הוא אומר, גם כשמגיע אליי הדבר הכי מפחיד בעולם, מלך השדים, כן, הוא בא לעקור את נשמתי, כאילו סצנת חרדה מסרט מתח, מה העצה שרבי נחמן אומר לנו? ויצעקו צעקה גדולה. זה בדיוק ההגדה של אל הסדר. ויצעקו צעקה גדולה, וישמע השם את צעקתם. הוא שומע אותנו. והצעקה לא חייבת להיות צעקה, זה יכול להיות צעקה ממש, שאת מדמיינת איך מתוך הלב את צועקת לו. אבא, אני מתגעגעת לאומה שהיינו צועקים ככה, אבא תודה, כן? והוא אומר את זה פה, שהוא חיזק, המלך השני גם, רץ לעקור את האילן לגמרי, וכשבא אליו לאילן, נתן קול גדול ונפל עליו פחד. אומר רבי נחמן, היום בדיוק ראיתי את התורה הזאת וצילמתי את זה לאיזה חברה, אז אני אקריא לכם את זה מפה. אומר רבי נחמן, באחת התורות שלו, על הנושא של קולות שאנחנו משמיעים, כמה הקולות האלה חשובים, ותשימו לב על איזה קולות הוא מדבר. הוא מדבר על קול, בואו אני אקריא את זה מפה. רגע, רגע. וכל הקולות, הן של צעקה, הן של הנחה, הנחה באלף, הן קול שופר והן קול זמרה, כולם בבחינת עזות, בבחינת השם ייתן בקולו קול עוז. הוא מדבר על זה שכדי להציל את הנשמה שלי, כן? אני ממש צריכה לצעוק, הוא אומר את זה פה, וזה מבחינת מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי, עצמי היא הנשמה, שהיא עצם האדם, כי עיקר עצמיות האדם היא הנשמה. זאת אומרת, הוא אומר שמכל הנחתי, כן, אדם שעושה בחינה של קול של תקיעות, של הנחות, של צעקות, הוא משבר את גופו של האדם, הוא משבר את האגו, ובעצם מכניס אותי חזרה לתוך הנשמה. רואים, כשאדם נמצא במצב שקשה לו, כש... הגוף לא יכול לשאת כאב וכדומה, הוא מתחיל לצעוק, זה מקום של צעקה של הנשמה. ורבי נחמן אומר שזה אחת מהדרכים לגלות את הנשמה שבתוכי, או להתגבר במקרים כאלה שבאים לעקור אותי, זה לצעוק צעקה גדולה. ואז נפל עליו פחד, על השדים, וחזר לאחוריו מלך השדים, ובא בחס גדול, וחזר והיה הולך, כן? בתוך כך נסתכל, וראה אותו שד, אותו מלך שדים, וראה בני אדם יושבים, בסוגריים כותב רבי נחמן, היינו הקט אנשים של החכם הנ"ל, ושלח איזה אנשים מאנשיו לעשות להם כראוי כדרכם תמיד, היינו שזה המלך השדים שלח להזיק אותם, וכיוון שראו אותם, אותה המשפחה של בני האדם הנ"ל, שעזבו למדבר יחד עם החכם, נפל עליהם פחד, ואמר להם הזקן הנ"ל, אל תפחדו. אנחנו כבר מבינות מזה הזקן, נכון? הזקן, בעל החוכמה, הצדיק, יש לנו שבעה רועים, יש צדיקים בעם ישראל. ומה אומר לנו רבי נחמן? כל העולם כולו, גשר צר מאוד. והעיקר, אני רוצה להקריא לכם את זה מהמקור, מליקוטי מוהר"ן, אנשים לא יודעים, אבל זה תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה תורה ממחת, והוא בא ואומר דבר כזה. דע, הוא אומר רבי נחמן, שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, הוא חוזר פעמיים אל המילה מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. והוא ממשיך פה בתורה הממחת ואומר, ודע שיש אילן, שגדלים עליו עלים, שכל עלה צריך להיות גדל 100 שנים, והוא נמצא בפרדסים של השרים וקוראים אותו בלשונה 100 שנים, הוא מסתמה, כן, הוא ממשיך פה. אני לא אמשיך לקרוא את זה, כי הוא מדבר פה עכשיו על כל הנושא של, על ראוי ללכת בחושר עם אור של הלבנה, עם אור של האמונה, וראוי ללך עם מה שנאמר במאמר, אזמר לאלוקיי בעודי, דהיינו לבקש ולחפש ולמצוא בעצמו איזה זכות ואיזה נקודה טובה, ובזה המעט טוב שמוצא בעצמו, ישמח ויחזק את עצמו. רבי נחמן נותן פה את אחת העצות הכי גדולות שיש לו לאדם, הכי גדולות שיש לו. קודם כל הוא בא ומספר לנו, אנחנו רואות פה במעשייה איך מלך השדים כל הזמן מפחיד אותנו, כן? צריך להבין שפחדים וחרדות מגיעות מהצד של הסיטרא אחרא. מה מציל אותנו? המעגל הזה של האמונה. לא סתם אמונה וביטחון, אלה שני מילים שכרוכות אחת בשנייה. אבל המון פעמים יש לי אמונה, אבל אין לי ביטחון. וביטחון בלי אמונה, זה אני מגיעה לאמונה ואני נופלת ממנה, אני מגיעה לאמונה ונופלת ממנה. ובא רבי נחמן ואומר לנו פה דבר מאוד מאוד חשוב. הוא קודם כל מסביר לנו שזה כלל רוחני. אתה צריך לדעת שהעולם הזה הוא גשר צר מאוד. אל תחשבי שרק החיים שלך מצמצמים אותך וצרים כאלה, ואל תחשבי שרק את עוברת על גשר כזה. מה זה גשר? גשר זה קודם כל רבי נחמן בא ואומר לי, קחי כוח לעלות על הגשר. את צריכה לעבור מצד לצד. את לא יכולה להישאר כמו שאת. החיגר שלנו בסיפור, אם הוא היה נשאר בבית שלו ולא היה מתקדם עם עצמו לשום מקום, היה ממשיך להתפרנס משל אחרים, לא היה מגיע לאותנטיות של עצמו, הוא לא היה יודע אפילו שיש לו כוח לזחול. ואומר רבי נחמן, אבל הזחילה הזאת, המעט הזה, זה הנקודות הטובות, זה הזמר לאלוקיי בעודי, במעט העוד הזה, במעט הטוב הזה שיש לי. לא מצפה ממך להיות עכשיו סופרסטאר. לא רוצה אותך סופרסטאר. רוצה אותך את. כמו ששמו אותך להיות בעולם הזה. אני לא צריך ממך איזה קריירה היסטרית, לא צריך שכולם יראו אותך. אני רוצה אותך באותנטיות שלך, שתביא את האות שלך לעולם, את ה... בשורה שלך לעולם. ואת צריכה לעבור על הגשר הזה. וזה מפחיד לעבור על גשר. כמה מאיתנו רוצים, איך, מה פחד עושה? פחד גורם לי לקפוא. כשאני מפחדת, זה כיפאון. לא בא לי לעשות שום שינוי. לא בא לי להתקדם. לא בא לי ללמוד. לא בא לי להבין. לא בא לי לראות מה רוצים. פחד זה סוג של בריחה ממקום שמחייבים אותי, או החיים, או ה... דחף פנימי, או שאלוקים קורא אליי ואומר לי, לך לך מארצך, כן? פחד זה תירוץ לשבת ולא לזוז, לקפוא על השמרים. לא לעשות שום שינוי עם עצמי, אני מפחדת. אני לא יכולה. לא, לא, גדול עליי. אין לי כוח. אין לי כוח, נכון? דיברנו על זה הרבה שבוע שעבר. אין לי כוח, לא בא לי. אין לי כוח. מלא 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 שמות, שמה אנחנו מבינים עכשיו, שכל השמות האלה, הן נמצאות, מה שנקרא, בתיק הציוד של השדים. כאילו השד מפחיד אותי, אני נכנס לפחד, ומה השד רוצה? שאני לא אתקדם לשום מקום, שלא יגיע אליי מים, שאני לא אסיק מסקנות, שאני לא אמלא את הייעוד שלי בעולם, שאני לא אהיה אני, שאני אשב ויפחד. ורבי נחמן אומר לך, זו מציאות רוחנית קיימת, אל תחשבי שרק את בסרט הזה, שיושבת וחושבת שהכל סוגר עלייך, כי העולם הוא גשר צר מאוד מאוד, וגשר זה בדרך כלל מעל מקומות מאוד מפחידים. גשר בדרך כלל הוא מעל תהום, או מעל ים, או מעל משהו מפחיד. זאת אומרת, לעבור על הגשר של החיים שלי, זה לעבור במקומות שאני מפחדת שם, יש לי שם פחד. והעיקר אומר לי רבי נחמן, שלא יתפחד כלל. אז איך אני לא יפחד? פחד זה כביכול נורא טבעי, נכון? אבל למה אני מפחדת, מסביר לי רבי נחמן בצורה מהממת? הוא בא ומסביר פה, והוא סוגר פה מעגל מאוד יפה. הזקן אומר לנו, אל תפחדו. למה אל תפחדו? הוא הכניס אותנו, התקת הנשים הזאת, לתוך המעגל הזה של האמונה, אמונתך סביבותיך, כן? כשאני נמצאת בתוך אמונה, מה אני מבטרת שם בתוך המקום של אמונה? מה זה אמונה וביטחון? מה זה הביטחון? במי אני בוטחת? בי? בך? בו. זה מאוד יפה בתוכנית הצעדים שהמציאו אותה, מה שנקרא מחורים, שהגיעו לתחתית הכי נמוכה שאפשר להגיע אליה, כן? זו תוכנית של איזה משהו כמו 80 שנה. והצעד הראשון בא ואומר שאנחנו חסרי אונים, שהגענו למסקנה שאנחנו חסרי אונים מול ההתמכרות שלנו, שהתמכרות היא בעצם כל התנהגות שאני יודעת שבסופה יהיה סבל, אבל אני לא מסוגלת להימנע מההתנהגות הזאת. ותבינו שזה כולל כל התנהגות, זה יכול להיות התנהגות של אכילה, של מחשבות אובססיביות, של חרדות, התנהגות של מערכות יחסים לא נכונות. זו התנהגות שאני לא רוצה אותה, אני רוצה להימנע ממנה, אני יודעת שבסופה ייגרם סבל או לי או לאחרים, ואני לא מסוגלת להימנע מההתנהגות הזאת. זאת הגדרה של התמכרות. היום בעצם למדו והבינו שזה לא רק אלה שנראים מכורים, שכל האנושות מכורה, ועיקר האנושות מכורה למה? לשליטה. אנא המלוך הזה שדיברנו עליו בהתחלה. עכשיו, מה קורה כשאני מכורה לשליטה? ממי אני גונבת את הכתר? ממנו. עכשיו, אני כביכול נמצאת עכשיו במציאות שאני שולטת בעולם שלי, נכון? אבל מה אני יודעת בתוך תוכי בפנים? שאני לא באמת יכולה לשלוט על המציאות. הרי אני נמצאת בחוסר ודאות מטורף, בן אדם לא יודע מה הולך לקרות עוד דקה. איזה פחד זה לא לדעת מה הולך לקרות עוד דקה. ואז הפחד הזה שאני לא יודעת מה הולך לקרות עוד דקה, מה זה גורם לי? בצורה של מה שנקרא מעגל של התמכרות, אני משתלטת עוד יותר על הסיטואציה. ואז הפחד שלי עוד יותר גדל, וכך הופכים להיות אנשים בצורה אובססיבית, אובססיביים לשליטה, ורוב האנשים שסובלים מחרדות, זה בגלל שיש להם איזושהי סוג של אובססיה של לנסות לשלוט במציאות של מה יהיה. מה הפתרון, מה ההחלמה של זה? בצד השני, בצדים הם אומרים, הגענו להכיר שיש כוח גדול ממני שיכול לעזור לי. זאת אומרת, אני מבינה שאני לא יכולה לעזור לעצמי. אני ניסיתי, מה שנקרא חוסר שפיות. עשיתי אותם התנהגויות וכל הזמן הגעתי לאותם תוצאות, לא שיניתי התנהגות. אז אני מבינה אולי שאני צריכה עזרה מבחוץ, יש כוח גדול ממני. והצד השלישי בא ואומר שזה מדהים, שזה המקום הזה של להבין שהכוח הגדול, הכוח העליון זה האלוקות, ואני צריכה ללמוד למסור את החיים שלי אליו. וזה מדהים, תבינו, צעדים זה לא תוכנית של יהדות, כן? אבל התהליך שם כל כך מקביל לכל התובנה הזאת, היא שעיקר הסבל האנושי שלי, הוא בגלל שאני מנסה להשתלט על החיים, לתפוס את ההגה, ואני לא משחררת לא את ההגה. כי אני לא סומכת, אין לי ביטחון. עכשיו תבוא ותגידי, טוב, למה אין לי ביטחון? כי קרו לי דברים לא טובים, נכון? אז עכשיו אני לא רוצה שיקרה לי עוד פעם משהו לא טוב, אז אני משתלטת על הסיטואציה, מהפחד, שמא יקרה משהו. אבל זה מין מעגל מרושע כזה שמזין את עצמו. הפחד מזין את השליטה, השליטה מזינה את הפחד, הפחד מזין את החרדות, וזה מין עיגול שאני נכנסת אליו, אני נכנסת לעולם הזה של הסיטרא אחרא, של המקום של הכאוס הנוראי, כי שם מה ששולט זה כוח ושליטה. ושם כולם נמצאים במין איזה דמיון שהם שולטים במציאות. שבעצם אין פה שום שליטה על המציאות. ואני רוצה לסיים עם משהו מהרב שגר. הרב שגר נפטר בקפה בסיוון, זה שבוע, זה יום הפטירה שלו. אני מלמדת הרבה שיעורים על ליקוטי מוהר"ן ואני המון מקריאה ממנו. ואני רוצה להקריא את העניין הזה של יראות נפולות שהוא מדבר על זה. כי בעצם, אולי אני אחד על זה שיעור שלם על נושא של פחד או שנסגור את זה עכשיו בחמש דקות. מה אומרות? יאללה. נעשה על זה שיעור על פחדים? מה? לכולם יש פחדים. אז אנחנו, שבוע הבא, אנחנו נסיים בצורה יפה. שבוע הבא אנחנו נדבר על מה זה הפחדים האלה, איך בעצם הפחדים האלה משתלטים לנו על החיים, מה רבי נחמן, איזה עצות הוא נותן לנו אחת לאחת, איך להימנע מהפחדים האלה, ואיך להגיע למציאות. עכשיו, זה לא עצות שלי, זה עצות שלו, והרב שגר מסביר את זה גם מאוד יפה, אנחנו נסביר את זה עוד מספר המידות, וגם רציתי להקריא לכם מאדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, הכל הנושא של פחדים, פחד, פחד מוות מה שנקרא, פחד מהמוות, פחד מהלא נודע, פחד כל הפחדים שיש לאדם, ממש לעשות שיעור שלם על הנושא הזה, נעשה את זה השבוע הבא, וצריך להבין שכל העצות האלה הן עצות של רבי נחמן, ומה שאני אהבתי בצעדים, ולכן זו השיטה היחידה שאנחנו מלמדים אצלנו, תוכנית היחידה, זה לא שיטה, זה תוכנית שאני מלמדת אצלנו, כי אני לא אוהבת לתת מקום של, כמו מפורסמים של שקר, שמנסים לבוא ולהגיד, אני ארפא אותך, תבואי אליי, לא למטפלים כאלה ולא, יש פה מציאות שהריפוי האמיתי, וגם רבי נחמן אומר את זה, וגם בצעדים אומרים את זה, הרופא האמיתי זה רופא הנשמות, זה הקדוש ברוך הוא, וימינו בהשם ובמשה עבדו. גם לצדיקים יש פה עבודה ותפקיד, אנחנו נדבר גם על עבודת הצדיקים ועל התפקיד שלהם, ועל איך עושים התקשרות וכל הדבר הזה, אז אנחנו נדבר על זה שבוע הבא. אני לא מסיימת את המעשייה הזאת, אני רואה, אבל תשמעו, אנחנו לא מספרות רק את המעשייה, אנחנו כל פעם פותחות נושאים בתוך המעשייה, אז לא נורא, מקסימום נצא לחופשת הקיץ עם סוף המעשייה. אז שבוע הבא אנחנו נמשיך לדבר על פחדים, יראות, חרדות, שליטה, התמכרות. בסדר? מה? את הרב שגר אני אקריא השבוע הבא. רוצה שאני אקריא משהו ממנו בכל זאת? כן, אה? טוב, אני אתן פה איזשהו נקודה של, שיהיה לנו משהו לדבר על זה בהמשך, כן? לא, אני צריכה בשביל זה לקריא את קוף נון דלד. טוב, אני אסיים את זה על נושא השליטה שדיברנו עליו. הוא אומר פה דבר כזה, הוא אומר את זה בצורה מאוד יפה. השאיפה האנושית להגיע לביטחון לגבי החיים וערכם היא שגויה. דיברנו על זה. יש לי שאיפה, כן? יש לי מציאות של חיים, שמה שהכי מפריע לאדם בחיים, הפחד הכי גדול שלנו, זה החוסר ודאות שלנו. שאני לא יודעת מה הולך לקרות, נכון? זאת אומרת, אני אומרת, בוא, תוריד לי עכשיו את ה... תספר לי מה הולך להיות, תכתוב לי, תתחתני בתאריך הזה, זה יקרה, ככה יהיה, הוא יבוא, הוא יעשה, הוא ייתן, הוא יזה, תמת ביום הזה והזה, משהו בוודאות ירגיע אותי, נכון? משהו בוודאות הזאת, אני באה ואומרת, עיקר החרדה שלנו זה מחוסר הוודאות. אז הרב שגר אומר את זה בצורה מאוד יפה. השאיפה האנושית להגיע לביטחון לגבי החיים וערכם היא שגויה. יש צעד של אי-וודאות בחיים שעלינו לדעת לקבל אותו. המחשבה של האדם הדתי, שאם הוא יהיה בסדר, יקיים תורה ומצוות, אזי הוא מבוטח, איננה נכונה. עצם השאיפה לוודאות היא כבר פסולה. היא נובעת מתוך הרצון של האדם לשלוט בחייו ובעצמו, וזו אינה עמדה של אמונה. לכן מה שנכון הוא לשאול רק על הקונקרטיות של חיי כאן ועכשיו, לא מה צופן לי העתיד, אלא האם יש ערך במה שאני עושה היום. על האדם לשאול, האם ישנו בחייו דבר שגם אם הוא לא יציל אותו מהמוות, הוא עדיין רוצה להמשיך ולאחוז בו. ואני ממשיכה פה לויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, ואני רוצה להקריא משהו שמאוד ריגש אותי בספר הזה. ויקטור פרנקל, אני חושבת שהוא גם נשוי, לא רוצה להגיד את סתם, הוא לא אדם דתי, כן? אבל הוא אדם מאמין, ותראו איזה יופי הוא סיפר את זה. אתם מכירות את האדם מחפש משמעות, הוא פתח בעצם את הפסיכותרפיה שנקראת לוגותרפיה, שאדם בשביל שיהיה לו איכות חיים טובה, הוא צריך משמעות לחיים שלו, הוא צריך לחפש את הערך ואת המשמעות לחיים שלו. והוא מספר שם, אני אקריא לכם את הקטע הזה ובזה נסיים. אספר כאן חוויה אחת, אולי עמוקה מכל התנסויות שלי במחנה הריכוז. הסיכוי לצאת חי מן המחנה לא היה יותר מאחת ל-28, כפי שמוכיחה הסטטיסטיקה המדויקת. גם לא נראה אפשרי, ובוודאי לא הגיוני שכתב היד של ספרי הראשון, שהסתרתי תחת המעיל בכניסה לאושוויץ, ינצל אי פעם. הוא כל הזמן הכביט הכתבי יד שלו וקיבה, זה החזיק, נתן לו משמעות לחיים, שהוא יצא ויפרסם את הספר שלו, כי זה היה פרויקט חייו הספר הזה, כן? היה עליי להשלים איפה עם אובדנה של ראשית יצירתי. היה נדמה כי אף אחד ושום דבר לא יצילו אותי עוד. הוא מספר פה קטע לפני שהם נכנסו והפשיטו אותם מכל הבגדים שלהם, ועשו להם את המקלחות המפורסמות האלה כשהם עומדים ערומים לחלוטין. ברגע שהפשיטו לו את הבגדים, הוא ניסה לקחת את הדפים שלו. הוא מספר את זה באחד הסצנות פה, שהוא אמר לקאפו היהודי, רגע, רגע, יש לי פה כתבי יד, אני רוצה להציל אותם, והמבט שהוא תקע בו, די המחיש לו לקראת איזה גיהנום הוא הולך להיכנס, והוא איבד את הכתבי יד שלו, והוא אומר, היה נדמה לי כי אף אחד ושום דבר לא יוציא אותי עוד, לא ילד ולא יצירת רוח, וכך התייצבה לפני השאלה, שמה בתנאים אלה חיי ריקים מכל פשר, מכל משמעות. עדיין לא ידעתי כי תשובה לשאלה הזו שהתלבטתי בה בכל מאודי כבר הייתה מוכנה ומזומנת לי, וכי לא יערכו הימים ותינתן לי. הדבר קרה כשהצטוויתי למסור את בגדיי, ובמקומם ירשתי את בלויי הסחבות של אסיר ששולח לתא הגז מיד עם הגיעו לתחנת הרכבת באושוויץ. במקום הדפים הרבים של כתב היד שלי, מצאתי באחד הכיסים של מעילי החדש, דף אחד ויחיד, תלוש מסידור תפילה, ובו פסוקי שמע ישראל. כיצד יכולתי לפרש את הצירוף מקרים הזה, אם לא כאתגר, לחיות את מחשבותיי במקום להעלותן רק על הנייר? זמן מה לאחר מכן, אני זוכר, היה נדמה לי שמותי קרוב, אך במצב חמור זה מילאו את רוחי מחשבות שונות מאלה של רוב חבריי. הם שאלו האם נצא חיים מן המחנה, שכן אם לא, כל הסבל הזה חסר טעם. והשאלה שהטרידה אותי הייתה, היש טעם לכל הסבל הזה, לכל הגסיסה הזאת סביבנו? שכן אם אין לזה טעם, הרי בסופו של דבר אין פשר להישרדות. חיים שפשרם תלוי במקריות כזאת, אם תנצל במקרה או לא, בסופו של דבר אינם כדאיים כל עיקר. זאת אומרת, במקום להיות בחרדה, אומר הרב שגר, ולנסות לבדוק מה צופן בחובו העתיד, בוא נבדוק כאן ועכשיו, רק להיום, רק להיום נבדוק, איזה משמעות יש לחיים שלי כרגע, עכשיו? מה אני עושה טוב עכשיו ששווה לי כל החיים? רק להיום. בסדר? שבוע הבא נדבר על פחדים.
Thank you.